אביעד,
היי, מה נשמע?
זהו, חזרת לשגרה שאחרי המילואים?
כן, כבר שכחתי שהייתי במילואים, החיים והעבודה והמשפחה ככה משכו אותי אליהם מהר. ואגב, זה גם הזכיר לי ככה כמה בישראל כל הסיפור של איזון בית עבודה הוא קטסטרופלי. במילואים אומנם מה שאתה עושה כל היום זה לא כל כך כיף, אבל אני עושה רק דבר אחד, רק במילואים. ופתאום כשחזרתי הביתה, אני מחדש צריך לעשות את הג'ינגול הזה בין הבית לעבודה, וזה ככה, חטפתי את זה לפרצוף בצורה די קשה.
האמת היא, לפני שאנחנו מתחילים, אני חזרתי מארצות הברית, ועוד שנייה אני אדבר קצת על הביקור שלי, וקצת פוליטיקה אמריקאית, אבל לפני זה, אני הרבה זמן ניסיתי להבין משהו, ואני אשאל אותך, כאילו כל מי שבמילואים מרוויח את מה שהוא היה מרוויח אם הוא היה באזרחות, כלומר, אתה כאילו מראה להם תלושי משכורת וזה מה שאתה מקבל, או שיש איזושהי תקרה מסוימת, איך זה בעצם עובד? אתה יודע?
כן, האמת שזו שאלה מעניינת, כן. בעיקרון לא מקבלים שכר מהמילואים, והם מאוד נזהרים כאילו כדי לא ליצור יחסי עובד מעביד, אבל בעצם הצבא לוקח את השכר, מה שנקרא שכר לביטוח לאומי, את השכר שביטוח לאומי מחשב כשכר של הבן אדם, והוא מעביר את זה למעסיק, והמעסיק אמור לשלם לך פשוט משכורת רגילה. זה בעיקרון מה שאמור לקרות. כאילו שאתה בכלל לא מתעסק עם זה, המעסיק
אז
מביא לך משכורת.
הצבא לא שילם לך כל הזמן שהיית במילואים, המעסיק שלך שילם לך.
כן, המעסיק שלי שילם לי משכורת. זה קצת, כמובן אצל עצמאים הכל מסתבר קצת יותר, כי גם
בטח.
ההכנסות שלהם לא רציפות ואין להם מעסיק וכאלה, וגם אצל חיילים שכירים, אתה כן מקבל קצת יותר מכל מיני סיבות של חישובים וכאלה, אתה מקבל קצת יותר מהשכר הרגיל שלך, וגם על זה
אתה
יש כל
מקבל
מיני
יותר?
מענקים. כן, אתה מקבל קצת יותר. חלק
אוקיי,
כל מיני
מעניין.
חישובים.
אבל רגע,
כי
נגיד אני
כאילו...
מתכנת בהייטק ואני מרוויח 40,000 שקל בחודש,
כן,
הצבא ישלם למעסיק שלי 40,000 שקל בחודש?
דעתי הגבול זה 49,000 שקלים לחודש, משהו כזה. יש
וואו.
גבול, אבל הוא גבוה
אבל
מאוד.
יש גבול, אבל הוא גבוה.
כן, הוא ממש גבוה, יש מעטים שמגיעים אליו. אז
תגיד,
בעיקרון, כן, יש פיצויים על זה. אגב, יש קטע מאוד מעצבן, שבגלל שזה לא משכורת, כי זה רק כאילו פיצוי על המשכורת, אז בעצם לא מקבלים משכורת על העבודה בשישי שבת. שאתה כאילו, כי הרי בעבודה הרגילה שלי אני עובד 5, ויש אנשים שעובדים 6 ימים, אבל כמעט אף אחד לא עובד 7 ימים בשבוע, ואתה לא באמת מקבל איזה פיצוי מהצבא. זה מעצבן.
הבנתי. אתה כאילו מקבל את, כאילו אתה, כשאתה בעבודה הרגילה שלך, אז אתה עובד נגיד 40 שעות שבועיות, מקבל איזה שכר גלובלי, ועכשיו אתה בעצם אומר, רגע, אני עובד הרבה יותר מ-40 שעות בשבוע, אני צריך
נכון,
לקבל יותר.
זה מילא, זה ברור שאני עובד גם מלא שעות בלילה, ואתה יודע, אני ישן על מדים, אז אפשר לספור את זה כקונות, זה נגיד באמת בעייתי לספור, אבל זה שאני עובד בשבת גם, אני כאילו עובד 7 ימים בשבוע, זה שלא מפצים על הסיפור הזה, זה יותר מעצבן.
נכון.
כי פשוט מה
נכון.
שעושים בפשטות החישוב הזה, שלוקחים את המשכורת של שלושת החודשים האחרונים, מחלקים ב-90, וככה מגיעים לשכר היומי. אז כאילו הם מסתכלים על השכר, כאילו אני עבדתי, כאילו אני
הבנתי.
עובד כל ה-90 ימים
הבנתי,
האלה.
הבנתי, הבנתי, הבנתי. ותגיד, אתה חושב שנגיד מה שתיארנו על זה שבעצם מתכנת יעלה הרבה יותר לצבא בעצם, למדינה, מאשר מישהו שמרוויח נגיד שכר מינימום, אתה חושב שזה משפיע על מי מגייסים למילואים, שזה בעצם הופך להיות קטע כזה של, לא יודע מה, אנשים ממעמד גבוה לא מזמינים אותם, או מזמינים אותם פחות, כי הצבא, מישהו שם מסתכל על המספרים ואומר, רגע, אז להביא את המתכנת ההוא למילואים, זה כמו להביא, לא יודע מה, 5 עובדי שכר מינימום, כלומר, נכנס לפה עניין מעמדי למי שבסוף קוראים אותו למילואים או לא?
בעיקרון לא, כי הצבא מסתכל על זה בתור עלות לימ"מ, ליום מילואים. כאילו לא, הוא לא מחשב כמה זה עולה פרטנית לכל אחד. היחידה מקבלת ימ"מים, כאילו הגדוד מקבל סתם 90 ימי מילואים שהוא יכול למלא, והוא מתייחס לכולם, זה המאגר, זה שקוף לו, הוא לא רואה כמה זה עולה. זאת אומרת, זה רק בסוף העלות מגיעה, אבל כאילו מי
כלומר, מי
שמחלק את
שמקבל את
המילואים
ההחלטות
בשטח,
לא מסתכל על
הוא לא
אוקיי,
יודע,
אוקיי.
כן, הוא לא רואה את זה
אני
בכלל, והוא לא
שמח,
יודע את הסיפור הזה.
שזה ככה, כי אחרת זה היה מכניס לדעתי בעיות,
אני
כאילו, אתה
מסכים,
יודע.
כן, מי שעובר את הסף הוא לא חייב לבוא, מי שמרוויח יותר מהסף, אז הוא כאילו צריך להתנדב, אי אפשר
וואלה.
להכריח אותו לבוא ולהפסיד את המשכורת שלו. כן,
וואו,
אבל זה,
מרתק. אבל כמה
כן, אבל
אנשים
זה
כבר מרוויחים מעל
כלום,
50 אלף?
כלום.
מעט מאוד אנשים. כי כשאני חושב על זה, כאילו, בשלב הזה, אם אתה אפילו בהייטק נראה לי מסכורת, אתה יודע, תמיד יש את האופציות וכל מיני כזה דרכים, וזה הרי, כאילו, אתה יודע, מניות וכאלה, וזה לא נספר, אז האמת היא, מעטים האנשים שבאמת בגילי המילואים, אני מניח, מרוויחים את זה, נכון? זה נראה לי קצת...
כן, זה שולי לחלוטין, וגם תכלס מי שלא רוצה לבוא למילואים, יכול גם עכשיו לא לבוא, ומי שמרוויח סכום כזה גבוה, גם יכול, כנראה שהחברה שלו תמשיך לשלם לו את זה, גם אם הצבא לא יפצה אותו באופן מלא, אז באמת זה לא... זה כאילו
מה זאת אומרת,
חסר משמעות.
מי שלא רוצה לבוא למילואים לא חייב לבוא, מה זאת אומרת? אתה אומר שבפועל, מישהו מאוד לא רוצה ללכת למילואים, הוא יכול לצאת מזה? זה מה שאתה מתכוון להגיד?
כן, אבל אפילו לא מאוד לא רוצה. כאילו, אם אתה לא רוצה להגיע, אז אתה פשוט לא תגיע ולא יעשו לך כלום.
לא יעשו לך כלום.
עקרונית אפשר לשפוט מאנשים על עריקות, ולפעמים עושים את זה, אבל זה ממש בשוליים, ואפשר די בקלות... להתחמק מהמילואים, ובשנים האחרונות יש ירידה משמעותית בהגעה של אנשים למילואים, זה השתנה.
כי זה גם יש פה, כן, כי יש פה גם בעצם self-selection, כלומר, את מי קוראים למילואים? אנשים שהיו קצינים, או אנשים שהיו קרביים, כלומר, אנשים שבעצם כבר הראו בעבר שהם מאוד מחויבים לדבר הזה,
אבל גם שם, כאילו, נגיד, אגב, שם יש קצת קטע מעמדי הפוך, כאילו, אני חושב, במה שאני ראיתי במלחמה, נשים אותה רגע בצד, כי באמת כולם מגיעים, אבל במילואים הרגילים, קודם כל, עצמאים ממש נושרים בכמויות גדולות, כי זה מאוד מורכב להם. בלי קשר, כאילו, אם עצמאים מאוד מצליחים או לא, זה פשוט מאוד קשה להם, אז הם נושרים. וגם,
אני רק רוצה לעמוד על הנקודה הזאת בעצם, כלומר, אפשר לומר שככל שישראל עוברת, אולי, לא רוצה לקרוא לזה תהליך, אולי אפשר לקרוא לזה תהליך ניו-ליברלי, אני לא יודע, זה מורכב, אבל תהליך שבו יש פחות ופחות שכירים ויותר ויותר עצמאים, בעצם יש פה אולי, שוב, לא בזמן מלחמה כזאת קיצונית, אני מסכים איתך שכנראה כולם באו. אז בעצם אפשר להגיד שכל השיטה הזאת של מילואים נבנתה כשהכלכלה הישראלית הייתה כלכלה של שכירים, והיה יותר קל בעצם לעשות את המהלך הזה, ואני תוהה אם עכשיו כשיש כל כך הרבה אנשים שהם עצמאים, האם בסופו של דבר זה יכול להפוך לאיזשהו איום או סכנה ביטחונית, כי... שוב, לא במקרה הקיצוני של 7 לאוקטובר כנראה, אבל זה מעניין לחשוב, האם זה גורם בסופו של דבר, אתה יודע, כל מערכת הביטחון הישראלית מושתתת על אנשי מילואים, ואם הם עצמאים לא יכולים באמת לעשות את זה, ויש יותר ויותר עצמאים, זה נשמע לי בעייתי.
אתה צודק, קודם כל צריך להגיד, אני אסביר שנייה למה זה בעייתי לעצמאים, כי גם המשכורות שלהם לא רציפה, ולפעמים מה שהם הרוויחו בשלושת החודשים האחרונים לא אומר שבהכרח זה זה הרווח הרגיל שלהם, הם לא עובדים תמיד, לפעמים ברווח חודשי, אלא שנתי, ולפעמים אפילו של כמה שנים, גם אם מפצים אותם על הרווחים שלהם, אז לפעמים מעבדים לקוחות. בקיצור, זה מאוד מורכב הסיפור של הפיצוי עבורם. אתה צודק שיש עלייה גם בישראל וגם בעולם בשיעור העובדים העצמאים, היא מאוד איטית, כן, אני בדקתי את זה לפני איזה שנה, זה עלייה, יש כזה, לתי היום זה עומד על 8%, אם אני טועה, זה עמד לפני זה עשור על 6%, זה עולה לאט 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 כזה. כל שנה זה עולה קצת מטפס לאט שיעור העצמאים מתוך סך שיעור העובדים בישראל. אני חושב שהשאלה שאתה שואלה היא גם יותר גדולה מזה, בעצם אנשים לפעמים לא מבינים שכל המערכת, המדינה בונה על זה שאנשים שכירים, ככה כי הם מקבלים דרך העבודה את המחלה שלהם, היא יודעת לתת להם דמי אבטלה כשיש, לא יודע, קורונה או משבר, היא מנהלת הרבה דברים מול המעסיק שלהם, דיווחים לביטוח לאומי, ללמ"ס, כל מיני דברים כאלה, כאילו המערכת החברתית המודרנית של מדינות מפותחות בנויה על זה שרוב עובדים הם שכירים, ולא סתם בכל המדינות המפותחות, רוב מוחלט של העובדים הם עובדים שכירים, כאילו השיעורים יחסית זעומים של העצמאים, ומדינות שיש בהם עצמאים, זה פשוט מדינות לא מפותחות, אנשים הרבה פעמים מסתכלים על העצמאים כאיזה מין, לא יודע, איזה מהייטק כאלה, אבל צריך להגיד שרוב העצמאים ממש לא כאלה, הם עובדים בעבודות, השכר שלהם ממוצע נמוך יותר משל שכירים, הם עובדים בעבודות יותר פחות זוהרות, והם גם שוכחים שכשלא יודע, אתה טס להודו, אז גם הנהגי ריקשה הם בעצם עצמאים, וגם צריך נעליים הם עצמאים, וכאילו, זה השיטת העבודה המסורתית זה להיות באיזה סוג של עצמאים. ההתפתחות של העבודה השכירה זה בהרבה מובנים התפתחות מודרנית. ובאמת רואים גם, אתה רואה פשוט כשמשווים מדינות מפותחות ולא מפותחות, אז באופן מאוד מובהק במדינות מפותחות הרוב הגדול שכירים, ובלא מפותחות שיעור השכירים הרבה יותר נמוך.
מעניין, לא חשבתי על זה אף פעם במושגים האלה, אתה יודע? אתה צודק כמובן, המהפכה התעשייתית יצרה המון עובדים שכירים, ואז המדינת הרווחה המודרנית נבנית על המודל הזה, הפורדיסטי הזה, ואתה צודק שבמקומות אחרים זה ממש לא בערך ככה, ובעידן הניו-ליברלי יש חזרה קצת כנראה, כפי עם מה שאתה אומר מהנתונים, אני מופתע, נגיד מעניין, בארצות הברית יש את כל הגיג אקונומי וכל האובר ווולט,
נכון, בדיוק אני אדבר על זה,
כל הנהגי וולט האלה, הם לא עשו איזה שינוי פה בארץ? בארץ, כאילו,
כן, לא, אז בארצות הברית, אז כן, צריך להגיד שיש עלייה, כאילו, והיא עקבית, ממש עם השנים יש עלייה. אגב, העלייה יותר גדולה היא בעובדים שהם גם עצמאים וגם שכירים, זה כן העלייה יותר משמעותית, אנשים שהם שווים גם וגם, ובארצות הברית העלייה כן יותר משמעותית מבישראל. זאת אומרת, שם זה חודר יותר באמת כל הסיפור הזה של גיג אקונומי וכאלה, וצריך להגיד שזה באמת מאוד מאתגר את כל המערכת הזאת שדיברנו עליה עכשיו, כי בגלל שזה, זה, אז יש כאן עניין כמובן של זכויות עובדים והזכויות הסוציאליות שמקבלים וכאלה, צריך להגיד שזה גם מאוד לא נוח למדינה, עוד פעם, יותר נוח לה שמדינה שרוב העובדים שכירים, והזכויות שלהם מתרכזות במקום אחד, זה שאנשים הם עצמאים והכל יותר מורכב, זה לא נוח בעיקרון המערכות של המדינה, לא כל כך יודעות לעבוד דרך זה, זה נכון למילואים, עוד פעם, זה נכון לקורונה, זה נכון למחלה, זה נכון להרבה מאוד דברים, זה מורכב ככה היחס של המדינה לעובדים עצמאים. באמת רציתי להגיד איזה מילה בכל הסיפור הזה של הגיג אקונומי, זה קצת נראה חדשות מעולם אחר, לעומת מה שאנחנו מתעסקים איתו היום בישראל, אבל התעסקתי בנושא הזה לא מעט, ויש האמת התפתחויות קצת לא מזהירות בנושא הזה בשבועות האחרונים.
ספר לנו.
אחת מפינלנד, שבית המשפט שם דן בעצם בשאלה שהרבה בית המשפט דנים עליה בעולם, האם בעצם עובדים, עובדי שליחויות שעובדים בגיג אקונומי הם עובדים שכירים או עצמאים, והוא פסק שם לאחרונה שהם עובדים עצמאים. זאת אומרת שהם לא עובדים שכירים, זה פסיקה שדי הבטיח, הוא פסק שהם עובדים עצמאים בגלל כל מיני מאפיינים שהוא מנה, ובזה שהם עצמאים כמובן זה אומר שהם לא מקבלים את כל הזכויות של עובדים שכירים. והדבר השני עוד יותר משמעותי, זה שבעצם מה שקורה באיחוד האירופי, לפני בערך שנה, הנציבות האירופית, ועדה בתוך הפרלמנט האירופי, החליטה שדן המון 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 זמן בסיפור של כל הגיג אקונומי, ואחרי המון דיונים וויכוחים ושינויי נוסחים, הגיעה לאיזה מין הסכמה שמגדירה מהו עובד שכיר ומהו עובד עצמאי, ובגדול מגדירה חלק גדול מעובדי הגיג אקונומי כעובדים שכירים. דיברנו על זה באחד הפרקים, אני לא אכנס בדיוק לפרטים מה הגדרות, אבל בגדול, תחת מה שהיא קבעה, נגיד עובדי וולט בישראל בסביבות גבוהה יוגדרו עובדים שכירים, זה גם, זה הגיע לדיון בכנסת בנושא הזה, בממשלה הקודמת, וזה גם התביעה, יש גם תביעה שמדינת ישראל נגד וולט, היא גם השתמשה בנושא הזה, וזה ככה סימן שינוי גדול בנושא הזה, אבל התהליכים של הפרלמנט האירופי, והאיחוד האירופי באופן כללי, התהליכים שחוקים עוברים שם הם מאוד מאוד מורכבים, ולצערי החוק הזה נתקע, זה היה אמור לעבור באופן סופי בפרלמנט האירופי ואז להגיע למדינות כדי להיחקק בכל אחת מהן, וזה נתקע כי כמה מדינות גדולות, בראשן גרמניה אגב, שהן כאילו תחת שלטון סוציאל דמוקרטיה, סוציאל דמוקרטי, גרמניה, צרפת ועוד איזה מדינה, לא זוכר, הן בעצם תקעו את זה, הן עוצרות את זה ולא מאפשרות לחוק הזה להתקדם, ובעצם כרגע זה תקוע. וכאילו החוק הסופר מתקדם הזה שהיה אמור בעצם להגדיר באופן ברור מה הוא עובד שכיר ומה הוא עובד עצמאי, ולהגדיר הרבה מאוד מהעובדים שעובדים בגיג אקונומי ושבתכלס, לפי כל היגיון הם עובדים שכירים, להגדיר אותם ככאלה, אז כרגע זה תקוע ולא ברור מה יקרה עם הדבר הזה, אם בכלל. אז זה חדשות לא טובות.
אני, כן, קצת לא מופתע האמת, אני זוכר שכשהיה את הדיון על ברקזיט, ואני מודה שאני לא היה לי דעה נחרצת על ברקזיט, כי אני פשוט לא, אחד הטיעונים שלי ושל האחרים, זה שכל הפרויקט הזה של ה-EU, זה פרויקט קצת ניו-ליברלי, שלוקח סוגיות כלכליות, ובעצם מוציא אותה מהספירה הפוליטית הדמוקרטית, ומעביר אותו לאיזושהי שכבה מעל זה, של ככה, בעיקר פקידים, אבל הרבה פעמים פקידים עם דעות קצת ניו-ליברליות, ואנשים אמרו לי, אבל אלי, ה-EU מספק מלא הגנות לעובדים ומלא רגולציות, אתה לא רוצה לוותר על זה וכולי, ואני אמרתי, כן, וואלה, לא יודע, לא יודע, כאילו לא מספיק בקי בנושא הזה, אני בטוח שיש כמה דברים, לא מזלזל, אבל זה לא, זה קצת מחזק את הצד השני שאני אמרתי אז, שכאילו אני, לא, שוב, לא שאני בעד ברקסיט בהכרח, אבל להציג את ה-EU כאיזשהו גורם פוליטי ממסדי שבסופו של דבר יפעל לטובת העובדים, אני מאוד מאוד סקפטי לגבי זה, וזה מעניין שגרמניה היא דווקא זו שדוחפת לזה, בכלל יש פה פוליטיקות מעניינות, אבל אגב עוד דבר לגבי כל הדבר הזה, שאני חושב על הרבה בהקשר של ארצות הברית, אתה יודע, יש גם כאילו מודלים קצת שונים של מדינות רווחה, אני מרגיש שהמדינת הרווחה האמריקאית היא מדינת רווחה שאולי הם כולם כאלה, אני לא יודע, אבל ארצות הברית אפילו יותר, שכאילו בסופו של דבר המדינה לא ממש מספק לך הרבה דברים, זה יותר, זה לא welfare state, זה welfare capitalism, ורוב הדברים אתה מקבל מהמעסיק, ביטוח בריאות, ימי חופשה, חופשת לידה, אתה יודע, כל הדברים האלה, פנסיה וכולי. ואז הסוגיה של האם אתה שכיר או האם אתה עצמאי הוא ממש קריטי. כלומר, זה ההבדל בין, אתה יודע, לחיות חיים אולי של מעמד בינוני או לחיות חיים של מעמד פועלים. ולעומת זאת, אני טועה, אני לא מספיק, אולי אתה יודע, אולי צריך להביא את עמי וטורי, אבל אני טועה, כאילו, הסקנדינביות דווקא, הזכרת את פינלנד פשוט, ואני יודע שגם וולט היא חברה סקנדינבית, נכון? פינית משהו, לא?
כן, היא פינית, היא פינית, לכן הפסיקה הזאת משמעותית.
בדיוק, זהו. אז כאילו, שם אני טועה, אולי בגלל שכל המבנה של מדינת הרווחה שם היא קצת יותר מרוכזת כלפי המדינה, נכון? הרבה מהטבות, כמובן ביטוח בריאות כמו אצלנו, אבל גם דברים אחרים לא מגיעים מהמעסיק, זה לא ממש משנה במובנים מסוימים לפעמים מהמעסיק שלך, נכון? או שבעצם
נכון,
גם
לא,
שם זה הכל מיסים של מה שנקרא payroll taxes, כלומר
כן.
מיסי מעסיק.
לא, אתה דווקא צודק, בעיקרון אפשר להגיד, יש המון סוגים של מדינות רווחה, אבל בהקשר הזה אפשר בגסות לחלק את זה לשלושה סוגים. אחד זה באמת המודל הסקנדינבי, שם הרוב הגדול הוא לא דרך המדינה ולא ישירות דרך המעסיק, אלא דרך איגוד העובדים. רוב הדברים נעשים כאילו גם
נכון,
הרגולציה
נכון.
אגב וגם ההטבות.
עובדים.
גם דמי אבטלה לדוגמה וגם, לא יודע, שכר מינימום. זה נקבע בעיקרון על ידי איגודי העובדים, ולכן אגב בכל הדיונים האלה שיש באיחוד האירופי, תמיד הסקנדינביות הן קצת, הן כאילו לא מתחברות אוטומטית לעמדות השמאל שם, כי הן מתנגדות
כן.
להרבה פעמים שהמדינה תקבע. נגיד שעד
ואז כל
במרסס...
מיני שרלטנים ניו-ליברליים לא קוראים נכון את
נכון.
הוויכוח, ואומרים, זה, הנה אתם רואים, הם
נכון,
מדינות.
לדוגמה, נגיד במה שהיה לגבי שכר מינימום, שגם לפני איזה שנה הגיעו שם להסכמה שזה צריך להיות, לקרוא לכל המדינות לחוקק חוק שכר מינימום, שיהיה בגובה של לפחות 60% מהשכר, 60% מהשכר החציוני ו-50% מהשכר הממוצע, אז הם כאילו בהתחלה קצת התנגדו לזה, כי הם באמת מתנגדות לחוקק את זה בחוק, ורוצות שזה יהיה בסיפור של איגוד העובדים, בסוף הגיעו איתם לאיזה הסכמה.
אחרת זה יחליש מאוד את איגוד העובדים, זה, יש להם,
בדיוק,
יש
כן.
בזה היגיון.
נכון, נכון, וגם ספציפית בנושא הזה של ההגדרות שכיר ועצמאים היו קצת בעמדה אחרת, אז זה סוג אחד, סוג אחד הסוג האמריקאי שהוא באמת די ייחודי, שזה הכל נובע, הכל כמעט מהמעסיק, ושם באמת זה מאוד 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 דרמטי, כאילו אם אתה שכיר או עצמאי,
כן,
בגלל
בדיוק.
הסיבות האלה, כאילו כי אין לך כמעט שום זכויות, זה הכל בהחלטת המעסיק שלך, ואתה לא מקבל כלום עם ה... אם אתה עובד עצמאי, אתה לא מקבל כלום, וגם אתה עובד בחברה חלשה, אתה מקבל קצת מאוד. והמודל היותר מקובל, זה המודל שדומה לישראל ולרוב אירופה, שמין מודל היברידי כזה, שבתכלס, אבל רוב הדברים הם רגולציה, ודברים שאתה מקבל מהמדינה. אז בהקשר הזה, נגיד, באמת כתבתי נייר על זה, לפני שנתיים כבר שלוש, על הסיפור של עובדי פלטפורמות, אחד הפתרונות המוצעים זה באמת להעביר יותר זכויות, להפוך אותם לאוניברסליות ולא לכאלה שתלויות בשאלה אם אתה עובד שכיר או עצמאי. נניח בישראל הביטוח בריאות שלך לא קשור אם אתה עובד שכיר או עצמאי, אז זה לא משנה בכלל אם החברה מגדירה אותך שכיר, עצמאי או לא משנה, מה יש לך ביטוח בריאות, אז כאילו לפחות הדבר הזה כולם מקבלים אותו. ברמה העקרונית אפשר לחשוב על מודל שבו גם עוד נגיד הזכות, גם נגיד בישראל חופשת לידה, כולם קנים חופשת לידה, בלי קשר לשאלה אם שכירים או עצמאים. אפשר לחשוב על מודל, למרות שיש כאן מורכבויות שגם נגיד עם המחלה ו... היא במחלה ודמי אבטלה, הם ניתנים לכולם, ואז גם, עוד פעם, זה לא כל כך משנה אם אתה שכיר או עצמאי, זה כאילו קצת מעיין את הדיון הזה מראש. יש כל מיני שאלות בנושאים האלה, באמת לאיזה כיוון יותר נכון ללכת, וזה כאילו כן אתגר משמעותי, אבל באמת כרגע זה קצת הולך לכיוון לא טוב, וזה גם, זה גם נעשה כמובן, כמו תמיד הדברים האלה, בלי יותר מדי מחשבה על זה, זה כאילו פשוט חברות מאוד מאוד דוחפות לשם, והמדינה לא מספיק, המדינות והמדינה, מדינת ישראל לא מספיק מצליחה להיכנס לשם ולהסדיר את הנושא.
אתה הצלחת להבין למה גרמניה או מדינות מסוימות באירופה או כוחות מסוימים בתוך המדינות האלה, למה, מה החשש פה? אני מניח שזה משהו כמו, קודם כל כמובן לוביסטים כנראה של כל מיני חברות כמו אובר וכולי, אבל אני בדרך, בטח יש פה איזה נרטיב של זה יגדיל את ההבטלה או איזה משהו כזה, אתה יודע.
כן, א', באמת באירופה מתמודדים עם המדינות שם מערב אירופה עם הבטלה די משמעותית, וזה כאילו כן בניגוד אגב לישראל, חשש משמעותי שם. ספציפית לגבי גרמניה, צריך להגיד, קודם כל שיש המון ביקורות, עוד לפני שהוא נבחר על שולץ מתוך האזורי השמאל בגרמניה, שהוא ניאו-ליברלי יחסית, וגם ספציפית בממשלה שלו יושב שם הליברלים שהם סופר ניאו-ליברליים. וגם בגרמניה באופן ספציפי יש שם כמה דפוסי תעסוקה מאוד נצלניים. יש שם כמות גדולה של מהגרים מטורקיה ועוד מקומות, ויש שם הרבה דפוסי, כאילו בניגוד, נגיד בהקשר הזה של הגדרה כשכיר או עצמאי, יש בגרמניה כמה וכמה סוגים של, יש שם מנעד יותר רחב של הגדרה של עובדים, ואיזה חוזה מותר לתת להם, ומה שכר מינימום שמותר לתת להם, וכל מיני כאלה, אז כנראה זה חלק מהפחד שלהם, שזה, ההשפעה שלהם תהיה יותר משמעותית למדינות אחרות, זה
כן.
כנראה חלק מהחשש שלהם.
אני... אני אוסיף עוד משהו אחד לסיפור הזה שתיארת עכשיו, וזה, אם עושים את המעבר הזה ממודל, אתה יודע, שמעסיק שכיר מול מודל שהמדינה פשוט נותנת, אז אני חושב שיש פה הזדמנות אולי, כי בעיניי אחת הבעיות שלא מדברים עליו מספיק, ומיכל קורא כתבה על זה ואחרים, זה שבשנים האחרונות בישראל, המיסים שהמעסיקים משלמים, ביטוח לאומי וכולי, ירדו בצורה די משמעותית. שוב, איזשהו היגיון נראה לי של שוק, של כזה, אתה יודע, צריך לפנק אותם, כי אחרת הם לא יעסיקו עובדים, ואז יהיה אבטלה גבוהה. אפשר לקרוא לזה סוג של supply side economics. אבל מצד שני, כאילו אם אתה עושה את המעבר הזה לאיזשהו משהו יותר מדינתי, אולי אתה יכול לעשות פה איזשהו גם שינוי במערכת המיסוי, כלומר, כי יש לו כמובן השלכות חלוקתיות, אבל אולי באמת בסופו של דבר, צריך פשוט שדע, שהמיסים על השירים יהיה יותר גבוה, מס רווחים של תאגידים באופן כללי, ואז זה יממן את כל המדינת הרווחה, ולא, אתה יודע, כל מעסיק שאתה, כל עובד שאתה מעסיק, זה כאילו מס שאתה צריך לשלם, ואז מורידים את המס הזה ו... קיצור, סתם אני חושב בכל רם, אבל יש פה המון, ענייני מיסוי הם מאוד חשובים פה בעיניי.
אתה צודק אגב, אתה מעלה כאן עוד נקודה חשובה, לא רק שהמדינה, המדינות המודרניות המפותחות, כמעט כולם מתבססות על זה שרוב העובדים הם שכירים, וגם מתבססות על זה שרוב המעסיקים הם מעסיקים שכירים. זאת אומרת, כל באמת שיטת המיסוי, וכל הדרך של ביטוח לאומי גובה, והכל בנוי בעצם על השיטה הזאת, וכאילו, עקרונית, יש איזה היגיון למעבר שאומר, כאילו, בוא נתעלם בכלל מכל הדברים האלה, אני אקח נגיד, אפילו רק מיסי הון, מה אכפת לי מישהו הרוויח את זה, כאילו מהעבודה, או מהבורסה, או לא יודע מה, כאילו, בוא נתעלם מכל הדבר הזה, ואפילו ניקח פשוט רק מיסוי, נבדוק כמה כסף יש לו, ונמסה אותו על זה, זה לא מופרך, ומהצד השני ניתן זכויות לכולם כאילו מלאות, ואז לא אכפת לי כל כך מעסיקים אותו, אבל יש כאן מיליון מורכבויות שנכנסות פנימה כאילו, וזה באופן מובהק לא עובד ככה היום, וככל שאנחנו כאילו יורדים קצת מהמודל הקלאסי של עובד ומעביד, ושאנחנו יורדים מזה שרוב הכנסות הם מהעבודה, אז באמת זה יוצר המון מורכבויות, גם בגביית מס, גם במתן זכויות, גם ברגולציה, באמת המון המון מורכבויות ועניינים שצריך לפתור.
כן, לגמרי. כן, וזה באמת סוגיה מאוד חשובה. אתה מרגיש שבישראל, הזכרת את הנתונים של עובדים שכירים וזה, כלומר, מרגיש לי זה, התהליך קצת נתקע, כלומר, הגיע וולט, נכנס מאוד חזק, אבל אני לא יודע, אני לא מרגיש שאני חווה את האובריזציה של הכלכלה הישראלית, מה שאתה יודע, אם היינו עושים את הפודקאסט הזה לפני 5-10 שנים, יכול להיות שכן היינו צופים את הדבר הזה.
כן, נכון, זה לא קרה בארצות הברית.
כן, בארצות הברית זה ממש כזה, אתה יודע, יש פשוט, זה קצת ירגיש לי בקורונה שאנחנו הולכים לזה, אבל אתה יודע, מעמד ביניים כזה של גבוה של מתכנתים שיושבים בבית, ופשוט כל העיר זה אנשים שמפרפרים, ואתה יודע, מביאים לך, אתה יודע, יש כל מיני, אני לא זוכר כבר איך קוראים לאפליקציות, אבל זה הרבה מעבר רק להזמנת אוכל ממסעדה בארצות הברית, זה בעצם כל דבר, כאילו, אתה יכול פשוט להסיק איזשהו עבד קטן לשעתיים, והוא יעשה לך את כל הסידורים, ואז אתה משלם לו, גם כל הדרך שבו קובעים את המחירים שם, הוא קצת בעייתי בעיניי, כי אתה יודע, סיפרו לי סיפורים שאת כאילו, אתה יודע, סתם, יש איזו אפליקציה שאתה יודע, הם רוצים שתאסוף להם אוכל, אבל הם לא אומרים לך מאיפה אתה צריך לאסוף, ולאן אתה צריך להביא, עד שאתה לא בעצם מסכים לעשות את זה. כלומר, כל מיני כזה טריקים ושטיקים שבסופו של דבר, הדרך שבו הפלטפורמה בנויה והאלגוריתם בנוי, בסופו של דבר גורם לאנשים להרוויח פחות, עובדים להרוויח פחות, וזה מאוד מאוד בעייתי כל הסיפור הזה.
נכון, אני מסכים שזה לא חדר כמו בארצות הברית, אפילו באירופה זה חדר יותר משמעותי, יש גם, אני חושב, כל מיני, בכל זאת מגבלות רגולטוריות שמקשות לעשות את זה כאן, גם השוק קטן ולא תמיד זה רלוונטי, עוד דבר זה הסיפור שהקורונה, אתה צודק שהייתה הרגשה שזה כאילו הולך לקרות יותר, אבל אני חושב שבגלל שאנשים דווקא ראו שלפעמים משתלם דווקא להיות מועסק, ואתה מקבל הרבה יותר קלות דמי אבטלה, ולחזור ל...
יש לי כאן דבר כזה. מישהו, אני זוכר, מישהו ראיין אותי, אולי דמרקר בזמן הקורונה, ובסוף הכותרת שאמרו זה, בעתיד כולם ירצו להיות שכירים או משהו כזה.
כן, אז גילו שזה אותם שאתה לא
זכיר. אולי סוף סוף צדקתי במשהו שניבאתי בעיתון, אביעד.
הגיע הזמן. ואגב, הסיבה הכי משמעותית לדעתי, זה שפשוט הרבה מהחברות האלה הן די בתהליך קריסה עכשיו. הרי כל החברות האלה כמעט הן חברות מפסידות. הרי נגד וולט הם מפסידים כסף על כל משלוח, כאילו, זה חברות שפשוט, המודל הזה פשוט לא עובד, כי הוא פשוט מכניס, הרי זה, פשוט הכניסו להמון שירותים, עוד מידלמן, כאילו, במקום שאתה תעבוד ישירות דרך המסעדה, עכשיו יש עוד חברה שצריכה לגזור על זה קופון, ושהמחיר לא יעלה בצורה משמעותית. עוד שני מרכיבים, כאילו, אגב, גם וולט צריך להעביר כסף וגם השליח, כאילו. המודל הזה פשוט לא עובד, הוא מתוחזק פשוט בסביבה של ריבית מאוד נמוכה, ועכשיו הריבית כבר לא נמוכה, ולאנשים כבר אין כסף להשקיע בזה, אז החברות האלה די בתהליך קריסה והצטמצמות, אז פשוט...
אתה יודע מה, זה הנרטיב שמאוד מקובל, וצריך להגיד שאנשים אומרים את זה גם על אובר, שבעצם ההון סיפסד למשך שנים, שאף שם לא, אף פעם לא היה שם באמת מודל רווחי, שבעצם אנשים פשוט... אבל אני חייב להגיד לך, ואני כותב את זה קצת בספר שאני כותב עכשיו, אני מרגיש שהתוכנית תמיד הייתה שבעצם אחרי שהם יהפכו להיות מונופול, והם ישלטו
מספיק בשוק,
לא רק שהם יעלו את המחיר, אתה צודק, אבל עוד דבר, יהיה להם עוד מקור הכנסה, וזה לא מהאנשים שמשתמשים באפליקציה, אלא החברות שרוצות, כלומר, אני ממש רוצה להגיד זה, שאם מסעדה היום רוצה להיות בוולט, אז אתה יודע, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לעולם שבו קצת כמו גוגל, כלומר, אתה רוצה להופיע בעמוד הראשון? כשעושים חיפוש על המבוגרים, אין בעיה, אז אתה צריך לשלם. אתה רוצה שנתקע אותך בסוף המסך שאף אחד לא יראה אותך? אין בעיה, אבל אז אתה לא תקבל הזמנות. כלומר, יש איזשהו שלב, אני כן חושב, ואז אולי כן החברות האלה כן מצליחות, זה שאם הן מצליחות להפוך להיות מונופול, ואז הם ה-choice architect, ממש הם שולטים בתפריטי הבחירה של כולנו, שאנחנו גולשים באינטרנט, אז אני דווקא מרגיש אתה יודע, קצת יעלו את המחיר לצרכן, אבל... פתאום המסעדות הם אלה שיעשקו אותם, כלומר, הם יהפכו להיות ה... וזה, זה, זה, אני לא בטוח אם זה לא מודל שיכול להצליח.
יש כבר מודלים כאלה, צריך להגיד. כאילו, זה כבר קיים היום בחלק מהמקום. א', גוגל זה ככה, אנחנו יודעים, שכדי להופיע ראשון מהתוצאות שם. שאגב, עם השנים זה הפך להיות יותר ויותר, פחות ופחות מובחן מהתוצאות של החיפוש. בפעם זה היה ממש כזה, באופן ברור היית שזה מודעות מאומנות. היום זה הרבה פחות ברור. וגם יש אפליקציות כאלה, יש אפליקציה ישראלית, נגיד, שנקראת איזי, שאפשר רק למצוא כל מיני, כמונאות, כאילו, חנויות מסעדות וכאלה, והלקוחות לא משלמים כלום. זה רק, המודל שם זה מסעדות שכדי שהם הופיעו למעלה, אז הם משלמות על זה.
אני לא יודע. כן, תמשיך.
אתה צודק לגמרי שמה שהייתה הטענה של כולם, שכנראה היא נכונה פשוט, כי אין כל כך אפשרות אחרת, שהמודל של אובר ווולט וכל אלה, זה פשוט להשתלט לגמרי על השוק, ואז לעלות מחירים. הבעיה היא שאני חושב שהריבית הנמוכה נגמרה מוקדם מדי, לפני שהם הספיקו להשתלט על השוק. אז הם קצת מתקשות, נגיד בארץ, עכשיו קונים נגיד את גט, ראיתי רוצה לקנות אותה, שהיא חברת מוניות שעובדת קצת ככה. זה פשוט החברות האלה כבר לא מצליחות לממן את כל ההוצאות המטורפות שלהם.
יכול להיות שזה באמת לא היה מספיק, זו שאלה באמת מעניינת. אגב, אם כבר מדברים על אובריזציה, יש לי סיפור שאתה תאהב, ונדיז, רשת ונדיז בארצות הברית, מכיר?
כן.
יפה, שאלת טריוויה שאני לא חושב שהרבה אנשים יודעים, לדעתי הרשת פאסט פוד הראשונה שהגיעה לישראל, אני אמנם לא הייתי פה, אבל סיפרו לי, שפעם בכיכר דיזינגוף, ממש ליד הרב חן, היה ונדיז, וזה היה בשנות ה-80 או משהו כזה. וזה לא הצליח וזה נסגר. כלומר, שנים לפני המקדונלדס, כנראה שהם לא היו חלק מהחרם הערבי. אז ונדיז שידועים על ההמבורגר המרובה שלהם, זה הקטע שלהם, אז הם הודיעו השבוע שהם רוצים בעצם להכניס surge pricing, תמחור משתנה דינמי, כלומר, אם אתה תיכנס לוונדיז באחת בצהריים לקנות המבורגר, אז המחיר יהיה גבוה יותר מאשר אם אתה תבוא ב-2 בבוקר. שזה בעצם המודל של אובר, וזה, אולי זה דיון לפרק אחר, אבל יש פה באמת רגע מאוד מעניין, יש משהו שבתיאוריה הכלכלית שנקרא עודף הצרכן, שזה הפער בין כמה היית מוכן לשלם למשהו לבין כמה אתה בפועל משלם, ובעצם הם מנסים כל הזמן לצמצם את העודף הצרכן ולהגדיל את העודף היצרן, וסתם, זה מאוד מעניין, זה עוד מלחמה אפשר להגיד בין תאגידים לבין הציבור, מאוד מעניין יהיה לראות אם ונדיז בסוף יעשו את זה. יש כאלה שחושבים, למנסים אולי לפעול משפטית כדי למנוע את זה, אני לא בטוח שזה אפשרי, בטח לא באמריקה עם השוק החופשי. בכל מקרה, אני גם חשבתי על זה, זה בטח קשור גם למעבר הדיגיטלי, אתה יודע, פעם היה את התפריט, היה כזה... אתה יודע, לא יכולת, מישהו בא, רואה את המחיר שכתוב, אבל יכול להיות שעכשיו שכל המסכים הם דיגיטליים והכל, אז אתה יכול, טק, ישר מישהו נכנס, לא יודע, שלפני שעה, הבוגר הזה עלה דולר פחות.
נכון, אגב, זה חלק מהמאבק בארץ על הסיפור של הסימון מחירים, שבארץ יש חובה של סימון מחירים על כל מוצר במדבקה, וכבר שנים ארוכות מאוד שכל כל העסקים דורשים שיפסיקו את זה, ויהיה רק סימון על המדף, כי הם רוצות שיהיה להם יכולת להחליף מחירים בצורה יותר מהירה, גם אפילו
זה
בצורה
הסיבה
כאילו...
שאני חייב לשים מדבקה, יש את ההוא שעובר וטק טק טק
כן.
שם על כל, זה מדבקה?
נכון.
מדהים,
כן, אז הם
מדהים.
שונות את זה החברות, כי הם רוצות שהם יוכלו להחליף מחירים בקלות, כי גם אם אפילו אם זה לא דיגיטלי, זה הרבה יותר קל להחליף מחיר למדף, אפשר לעשות את זה כמה פעמים ביום, וכמובן שהם רוצות להחליף את זה לדיגיטלי, ואז ממש אפשר להחליף את זה בצורה מהירה, כאילו ברמה, אתה יודע, לא יודע, אם יש גשם לעלות את המחיר של המטריות, אז שנים משרד הכלכלה מתנגד לזה, ואגב, במלחמה, באמת בתירוץ עלוב של החברות שאין להם עובדים, אז משרד הכלכלה נתן להם אישור כאילו זמני להפסיק עם זה, ולמיטב ידיעתי זה עדיין לא חזר, אז זה משהו שהם ביקשו שנים, יכול להיות שהוא קרה עכשיו בחסות המלחמה. אבל כן, זה, על זה
כל
הוויכוח.
מי שלא שם מדבקת מחיר, יקבל מדבקה שחורה. אז זה מה
כן.
שר הכלכלה
כן.
החליט. אתה יודע,
כן, זה
כולם ירדו
קלאסיקה
עליו
של
על זה.
איזה...
אני, אתה יודע, כפופוליסט, כאילו, אתה יודע, אני לא אגיד שזה תוכנית גאונית, אבל כפופוליסט כלכלי, לא יודע למה אנשי שמאל קטלו אותו על זה. כאילו, כל דבר שמפעיל לחץ על תאגידים, וכל דבר, אתה יודע, אם שטראוס לא אוהבים את זה, כנראה שזה לא לגמרי רע. אתה יודע, ולא לא כל כך
כן.
התחברתי לכולם שצחקו עליו באינטרנט, כאילו הרגשתי שדווקא, וואלה. אתה יודע, עם הכוח היחידי של מדינה כרגע, בעידן הניו-ליברלי, שאין שום, זה רק שיימינג, אז יאללה, נעבור לשיימינג, מה אני יודע, זה כאילו עדיף מכלום, לא יודע. אבל יש בזה משהו פתטי, אני מבין את זה, אבל עדיין, עדיף מכלום אולי.
כן, אני חושב גם שכאילו... שהעניין זה מה אתה עושה במקביל, אם אתה מבטל את החובה של חברות לסמן את המוצר שלהם, ובמקביל אתה עושה משהו כזה, זה מראה שאתה סתם
לא, ברור,
באמת
ברור, ברור, ברור,
עושה
ברור.
משחקים, אם אתה, כן, בכל מקרה.
זה נכון.
סיפור.
אבל זה
אבל
מעניין
אתה
בכלל שברקת מסמן את עצמו כן, סתם, לא משנה.
כן. שמע, מה זה ברקת? ברקת הוא באמת, כאילו אם אתה רוצה דמות הפוליטיקאי אופורטוניסט מוחלט, שאינו אפס אידיאולוגיה לחלוטין, כאילו, אז זה ברקת. זה, אין שם כלום, באמת, פשוט רק לחלוטין מאידיאולוגיה, כאילו, אין לי ספק, אתה יודע, הוא מנסה במצב את עצמו עכשיו גם, כאילו, בקטע מדיני, כמו איזה ימין קיצוני, כאילו, אין לי ספק שבו אתה
כן?
יודע,
וואלה,
עובד
זה
במקום
הקטע
אחר,
שלו? אוי, אוי,
כן,
אוי.
זה, אם היה כאילו איזה מקום אחר עכשיו, הוא היה בדיוק הפוך, הוא היה מדקלם דברים הפוכים לגמרי, כאילו, אין לו כלום, זה בטח איזה יועצים אמרו לו את זה, כאילו, שזה, אני יודע, יעבוד בשבילו או משהו, אבל...
כן.
בוא נקרא, כן. זהו, אז מה, אתה חברת אלינו מארצות הברית, נכון? רוצה לספר קצת?
נכון, כן, אני אתן איזה דיווח קצר, הייתי בכנס בייל ובהרווארד, אז מאוז האנטישמיות והשנאת ישראל, אם אנחנו מקשיבים למה שאומרים לנו פה, אז קודם כל אני אגיד שהיה מאוד נחמד בארצות הברית, קצת נחמד מדי, כי הייתי בבוסטון והיה 12-14 מעלות, סוף פברואר, וואלה, לא נראה לי שזה אמור להיות ככה, והאמת היא דיברתי שם עם כמה אנשים שאמרו שבאמת חורף מאוד קל בחוף המזרחי, האמת היא כבר כמה שנים, כלומר, ממש כבר מרגישים את השינוי האקלים שם, והאמת היא שזה, לא יודע, תגיד לי אם זה משפט נגיד שהיית שומע בישראל, כי ישבתי שם באיזה ארוחת ערב, ואנשים דיברו, ואז מישהו אמר, כן, הוא הולך לעבור עכשיו למיין, ואחת הסיבות שהוא רוצה לעבור לשם זה שזה מקום ממש טוב להיות פה בעידן של שינוי אקלים. וזה כאילו ממש נהיה, כאילו, ואני קצת, לא גיחכתי, אבל זה קצת הפתיע אותי שכאילו, ככה האמריקאים מדברים, כלומר, זה נורא מעניין. פה, אתה יודע, יש לנו צרות יותר גדולים, אבל זה פשוט תפס אותי לרגע, כי הוא אמר את זה כדרך אגב, כלומר, וכולם בחדר כזה, כל מי שהיה בשולחן איתי כזה, לא חשב שזה... מוזר, אבל נכון, מעניין, ישראלי אף פעם לא יגיד, כן, אני עובר לגולן, כי זה טוב, זה מעניין לו, כאילו, אנשים ממש שם חושבים על זה כבר בקטע של החיים שלהם והעתיד שלהם, ואנשים כבר מדברים נגיד על, אתה יודע, אני לא יכול לעבור לפלורידה, כי אני לא יכול לקבל ביטוח על הבית שלי לשיטפונות, כלומר, זה ממש הופך להיות שיקולים כלכליים, מאוד מעניין, באמת מאוד מעניין.
כן, זה הרבה יותר יש בארצות הברית, האמת שאני מכיר משהו שעבר לגולן בדיוק מהסיבה הזאת, אבל זה באמת נדיר מאוד, כאילו, כן, בישראל זה כמעט שיח שלא קיים. כן, צריך להגיד שבכל השיח של האנשים שעוסקים במדיניות אקלים זה מאוד קיים, זאת אומרת, כאילו, עברו היום מלנסות למנוע את זה, וגם בואו ננסה להתמודד עם זה, כאילו, גם ננסה קצת להעד את זה, אבל גם איך מתמודדים עם זה.
אבל
הבחור
הזה, איך שהוא אמר את זה, הוא לא אמר את זה באיזה קטע שכאילו... אתה יודע,
כן, זה ברמה האישית
אני,
שלו, ברווחה האישית שלו.
בדיוק, ברמה אישית צרכנית, כאילו אינדיבידואליסטית, כלומר, מאוד מעניין, וגם זה, אתה יודע, זה נורא יהיה מעניין, אולי מה שאני מנסה להגיד, עכשיו שאני חושב על זה, זה מתי הרגע שהשינוי האקלים האלה יתחיל להשפיע על מחירי נדלן. כלומר, זה יהיה רגע מאוד מאוד מעניין, כלומר, במובן הזה שהאם באמת אנחנו נתחיל לראות, אתה יודע, ביקושים באזורים הרריים עולה, וביקושים במישור החוף, שעד עכשיו, אתה יודע, זה די היה הפוך, בעידן נקרא לזה של המאה השנים האחרונות, אנשים רצו ליד קרוב לים, אתה יודע, הים זה מקום נעים, אגב, שונה מאוד מההיסטוריה של האנושות, בדרך כלל לא רציתי להיות בים, כמו שהיסטוריון פעם אמר לי, ים זה איפה שהפיראטים חוטפים אותך, אתה לא רוצה להיות בים, אף אחד לא מסתובב בחוף במאה העשירית לספירה, וכזה הולך על החוף ונעים לו, זה לא מקום טוב להיות פה, מסוכן, אבל בכל מקרה, אז אני לא יודע, אבל אז זה היה חוויה אחת. חוץ מזה, אני רק אגיד שהייתי שם בשביל שני כנסים, כנס אחד על ניאו-ליברליזם, כנס שדווקא היה מעניין יותר בהקשר מה אנחנו עושים עם המילה הזאת, כלומר, זה היה דיון, האמת היא, אני חשבתי שהדיון הזה כבר די הסתיים, כי אני הגעתי מסקנה שגם אם, אתה יודע, זה נכון שרוב האנשים שהם ניאו-ליברליים לא יקראו לעצמם ניאו-ליברליים, אבל די, זה כבר מילה ש... זהו, היא הפכה להיות המילה שכאילו, אתה יודע, המטריה שמאחסנת את כל התהליכים הכלכליים שקרו בעשורים האחרונים, מאז התפרקות ברטון וודס והקיינזיאניזם וכולי, אבל זה היה מעניין, כי דווקא הרגשתי שהיו יותר ויותר אנשים שפחות היסטוריונים שאני מעריך, ואנשים שהם לא סתם אומרים את זה באיזה קטע, של להתנגח עם השמאל, אבל שהם סקפטיים לגבי המושג הזה, אז זה היה כנס מעניין.
למה?
אתה יודע, זו שאלה טובה. אני חושב שקודם כל, השאלה היא, קודם כל, החלוקה לדעתי צריכה להיות בין מי שמשתמש בזה כשם תואר, ומי שמשתמש בזה כתואר. כלומר, אני שמתי לב, אחרי זה הלכתי והסתכלתי בספר שלי, ועשיתי גוגל על המילה ניאו-ליברל, וראיתי שאני כמעט תמיד משתמש בזה, או כלתחום דברים בזמן, כלומר, העידן הניאו-ליברלי, נגיד, אני משתמש המון במושג הזה, או קפיטליזם ניאו-ליברלי, כלומר, כ-adjective, כשם תואר. ואני דווקא, אני פחות משתמש בניאו-ליברליזם, כאילו איזה, כי אני חושב שבסופו של דבר,
כאידיאולוגיה סדורה, כאילו.
כן, אני חושב שזה זה, 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 זה מורכב. עוד דבר שחייבים להבין על האמריקאים, האמריקאים אף פעם לא אהבו את המושג הזה בהרבה מובנים, בגלל המשמעות של ליברל, כלומר, בגלל שליברל בעידן של הניו דיל פחות או יותר הפך להיות המילה, עשה פשוט שינוי של 120, 180 מעלות אפשר להגיד, והפך ממילה שפעם סימנה כמו באירופה, מישהו שמאמין בחופי...
הימנים.
בדיוק, שווקים חופשיים וימין כלכלי וכולי, הפך להיות ממש בין לילה, פחות או יותר, לכל מי שבניו דיל, כלומר, אנשים שהם קיינזיאנים, אז אני חושב שהרבה מאוד אמריקאים שהם שומעים, במיוחד מהדור הישן, אנשים מבוגרים, שהם שומעים את המושג ניאו-ליברל, אומרים, רגע, אתה כאילו אומר את כל הדברים הרעים האלה, ואז אתה קורא לזה ניאו-ליברל, אנשים יחשבו שאתה כאילו מאשים את רוזוולט בכל הדברים האלה וכולי, כאילו זה משהו, ואני מבין אותם, אז חלק מזה זה, אני חושב שחלק מזה זה גם אנשים שפשוט פחות מאמינים שהשינויים הגדולים שקרו בחברה האמריקאית באמת קרו בשנות ה-70 וה-80, כלומר יש ויכוחים מאוד מעניינים. היה שם בחור אחד שנתן הרצאה מרתקת, שהוא מראה שבקדנציה השנייה של רייגן, האמריקאים כל כך חששו מהיפנים והתעשייה היפנית, שהוא התחיל להטיל מכסים. האמת היא, הוא אמר שזה המכסים הכי גדולים שהוטלו אז עד טראמפ, כלומר, ואז הוא אומר אותי, רגע, אם רייגן בשנות ה-80 מטיל מכסים, אז אתה יודע, מכסים זה אמור להיות כאילו הדבר הכי אנטי-ניאו-ליברלי, רייגן אמור להיות הנשיא הכי ניאו-ליברלי, כלומר, זה קצת ערער אותי לרגע, כי זה באמת שאלה מעניינת.
כן.
אז, וגם אחורה, אני חושב שהרבה אנשים, יש בארצות הברית, וזה כנראה נכון גם, שהרגע באמת מכונן, שבו המסלול של ארצות הברית המודרנית נקפאה, לא באמת היה בשנות ה-70 וה-80, אלא באמת ממש אחרי מלחמת העולם השנייה, שבאירופה רוב המדינות הקימו מדינות סוציאל דמוקרטיות, דיברנו על זה מקודם, אתה יודע שרוב המדינות רווחה, אתה מקבל זה דרך המדינה ולא המעסיק, וארצות הברית היה איזשהו רגע כזה ב-44-45, היה גל של שביטות, היה איזשהו... לא היה ברור לאיזה כיוון זה הולך, האם זה הולך לסוציאל דמוקרטיה או לא, ובסוף זה הלך ל-welfare capitalism, והלך יותר באמת למודל שהמעסיק נותן לך הכל, ואז פשוט בשנות ה-70, אתה יודע, פיתרו את כל העובדים.
אני מכיר שמאשמים את ניקסון על זה אגב, עוד לפני רייגן, לא?
לא, אבל אני מדבר איתך על ממש...
כן, נכון, נכון. כן,
אבל כן, יש כאלה שמאמישים את ניקסון וכם זה, אבל זה באמת, כלומר, יש אנשים שאומרים, רוב הבעיות שאתם מתלוננים עליו, הם לא באמת בעיות שנוצרו בשנות ה-70 ו-80, אלא הרגע המכונן היה באמת. וצריך להגיד שהחוק הראשון נגד איגודי עובדים, זה ה-Taft-Hartley Act של 1947. כלומר, כבר ב-47, ארצות הברית בעצם מבדילה את עצמה מאוד מאירופה, ומחוקקת חוקים, בעצם כל ה-right to work, זה מגיע משם. אז זה היה מעניין, ואני די נוטה לפעמים, כלומר, אני לא יודע, אני... לפעמים יש ימים שאני קם בבוקר ואני מסכים איתם, יש ימים שאני אומר, שאני מסתכל על מה, איך השיח הכלכלי בשנות ה-60, נגיד בארצות הברית, אומר, לא, 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 כאילו, אני מצטער, אבל זה פשוט כל כך שונה ממה שקורה היום, אבל סוגיה מעניינת, אני חושב שזה היה כנס מעניין. ואחרי זה הייתי בהרווארד, אגב, אם אתם אי פעם בייל, בניו הייבן, אז הקטע שם זה לאכול את הפיצה, המאגרים שהגיעו משם הגיעו מנפולי, איטלקים מנפולי, ובאמת, אתה יודע, לפעמים אתה מכיר את זה, אמריקאים עושים את זה הרבה, שאתם אומרים, אתה הולך לעיר X, אתה חייב לאכול Y, אתה מכיר את זה שהם כאילו, ואז אתה אוכל את זה, וזה בעצם קצת מאכזב, אתה אומר, טוב, לא יודע מה ההתלהבות, כאילו. אז פעם אני חייב להגיד שזה ענה בציפיות, אז אני מאוד ממליץ, אם אתם אי פעם מוצאים את עצמכם בניו הייבן, קונטיקט, אז תאכלו את הפיצה, תאכלו לפפה, זה באמת היה מעולה.
אמרתי שאני מכיר את זה מסדרות אמריקאיות.
אוקיי. יפה. מה, ספציפית שאוכלים פיצה בייל? בניו הייבן?
לא, 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 שאומרים לך, אתה לראה, בשיקגו יש איזו פיצריה כזאת,
וזה יש. זהו, אז כל פעם, בדרך כלל שאומרים לי את זה, אני כזה, לא יודע, לא היה כזה. אגב, אני לא כל כך אוהב את השיקגו סטייל פיצה. הוא כזה מאוד 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 עווה. דווקא זה, הפיצה שאכלתי עכשיו בניו הייבן, זה פיצה מאוד דקה. אז אני עכשיו גיליתי על עצמי שזה בעצם מה שאני מעדיף. זהו, ואחרי זה הייתי בהרווארד, האמת היא, המנחה שלי, היו לי שני מנחים בדוקטורט, המנחה שלי, ליז קוהן, שהיא אחד מגדולי ההיסטוריונים של הכלכלה והחברה והתרבות האמריקאית במאה ה-20 פרשה, אז זה היה מעין ריוניון. אגב, מי שאי פעם רוצה, מאוד ממליץ על הספרים שלה, כולם, יש לה שלושה ספרים, אחד על הנודיל, שאני מאוד ממליץ, אחד על העלייה של תרבות הצרכנות, Consumers Republic, ואחרון זה על תכנון ערים, זה דווקא עוד לא קראתי. אז זה היה מאוד נחמד, ואני רק אסיים בלהגיד ש... אתה יודע, הייתי בשני כנסים, במעוז Ivy League, השמאל וזה, וכנראה, קודם כל ברור שאני, אתה יודע, כולם יודעים שאני בא מישראל, ואני בכל זאת עם המבטא האמריקאי, ואני אמריקאי, אז כאילו כנראה שאולי אני משדר משהו אחר, אבל אני חייב להגיד שאני באמת באתי, פעם ראשונה שכזה, אני זוכר, יום ראשון לפני הכנס, היה לי קצת חששות, כי אתה יודע, פעם ראשונה שאני בארצות הברית מאז 7 באוקטובר, והאם משהו השתנה וזה, ואני חייב להגיד, שוב, זו חוויה אישית שלי, ואני ממש לא בא לזלזל במה קורה בקמפוסים, וקוראים שם דברים מאוד 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 חמורים, אבל אני כן רוצה להגיד שהחשש שלי היה, שאנשים כאילו אמריקאים רגילים כבר לא יוכלו לעשות את ההבדל בין ממשלת ישראל, ומדיניות ישראל, ומדינת ישראל, לבין כאילו ישראלים. ואני חייב להגיד של שוב, אולי כולם מלכלכים מאחורי הגב שלי, יכול להיות, זה אמריקאים, it's very, אבל בסופו של דבר, אז אני רק רוצה להגיד שאני מרגיש שבכל זאת, למרות כל מה שקורה פה, ולמרות באמת כל הבעיות שיש בקמפוסים בארצות הברית, ועם חלקים עם הזה, אני כן חושב שגם השמאל האמריקאי, אולי לא השמאל הכי הכי רדיקלי, אבל החבר'ה שהיו בכנסים האלה הם לא בדיוק מרכז, אני חושב שהם עדיין יכולים להבדיל בין הבן אדם שעומד מולם לבין מה שבין המדידה, אז לא יודע, אם חששתם, אם תהיתם אם ללכת לעשות תואר שני בארצות הברית, אני גם לפני זה המלצתי, ועכשיו אני חוזר ואני מרגיש שממש זה לא, אני לא מרגיש את זה, לא הרגשתי איזושהי מתח בחדר, אבל שוב, זו החוויה האישית שלי, אני בטוח שלאחרים יש, אני גם לא יודע איך זה כשאתה בא עם מבטא ישראלי, אולי זו חוויה אחרת, זה באמת סוגיה, אבל כולם שם ידעו שאני מישראל, והאמת היא שלא הרגשתי על זה, קצת נתן לי אולי אופטימיות לעתיד, כי אני כבר הייתי במחשבות שבאמת זה הולך ממש ליצור שסע עמוק באקדמיה, אז אני מקווה שזה לא קורה.
יפה, טוב, משמח לשמוע. אתה רוצה להגיד מילה ככה לסיום על טראמפ, ביידן, נראה שנבחרו באופן סופי להיות מועמדים?
כן, כן, טוב, ביידן, טוב, יאללה, שני דקות על כל אחד. טראמפ, שבוע מדהים לטראמפ, ועזבו את הסופר טוסדי, זה לא מעניין, כי זה היה ברור שהוא הולך לנצח, טראמפ קיבל מתנה, לא מפתיעה, אבל מתנה, מבית משפט העליון השבוע, שבה הם החליטו שהם הולכים בעצם לקבל את ה... לא לקבל את הערעור, אבל הם הולכים לשמוע את הערעור שלו, שהערעור שלו, למי שלא יודע, הוא מערער לבית משפט עליון, שבעצם אי אפשר להעמיד אותו לדין לשום דבר, בגלל שהוא היה נשיא בזמן שהוא עשה את כל הדברים האלה, ויש לנשיא חסינות בצורה אוטומטית. ורוב המומחים המשפטיים שאני מכיר, חושבים שזה מופרך, שאין כזה דבר, שלא אין שום דבר כזה בחוקה וכולי, אבל בית המשפט העליון ארצות הברית הוא בית משפט פוליטי כמובן, יש שם רוב לשמרנים, וצריך להגיד גם לא מעט מינויים של טראמפ עצמו, ואפלא ופלא הם החליטו שהם דווקא מוכנים לשמוע את האירור הזה, וזה חשוב כי זה קונה לטראמפ זמן, כלומר יותר ויותר נראה שאנחנו נכנסים לשנת בחירות ולא תהיה, ולו אפילו הרשעה אחת, לפני הבחירות, ואם תהיה הרשעה אחת, זה רק יהיה בסוגיה אולי של התשלומים של הכוכבת פורנו, שאני באמת לא חושב שזו סוגיה שבאמת תשנה מה שרוצה לבוחרים. בקיצור, השאלות הגדולות על שישי בינואר וגניבת הבחירות, ניסיון גניבת הבחירות וכולי, כרגע נראה שטראמפ יצליח לדחות את הקץ. כמובן שאם הרשעה תגיע אחרי שהוא נשיא, אז כבר הוא כנראה יהיה לו כוח להתמודד עם זה בכל מיני דרכים, או לא להגיע בכלל למצב כזה. קיצור, כבר מדברים על זה שיוכל לפטר את התובע הכללי, או בעצם להחליף את מי שמנהל את המשפט מוגדו וכולי. אז זה מטריד במובן הזה, מי שבנה, בוא נגיד ככה, אני לא בניתי, אבל מי שבנה על הבעיות המשפטיות של טראמפ, אז אני חושב שהשומעים הישראלים יזהו פה מהלך שהוא מזכיר מאוד את המהלך הישראלי, מריחת זמן, ובעצם בסופו של דבר לא הייתי בונה על זה. ובמקביל, סקר חדש, ניו יורק טיימס, נראה לי משהו כמו 5% הפרש בין טראמפ לביידן, שזה ההפרש הכי גדול שראינו. בסקר הזה, באופן מדהים, אם מסתכלים על אנשים שלא אוהבים את ביידן וטראמפ, אז יש יותר אחוז, יותר גדול של אמריקאים, שניהם, צריך להגיד, לא פופולריים ומאוד לא אוהבים אותם, ואני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל משהו כמו 50 ומשהו אחוז מהאמריקאים לא אוהבים את טראמפ, ועוד 2% יותר מזה לא אוהבים את ביידן, כלומר, שזה באמת מדהים, שביידן, שבמובנים מסוימים, בנה את כל הפוליטיקה שלו, לא, אתה יודע, להיות למלם כזה, לא להצבן אף אחד יותר מדי, אז כנראה שהוא הצליח בכל זאת להצבן המון 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 אמריקאים. וזהו, ואז יש כמובן את העניין של הגיל של ביידן, שזה נושא שלא עוזב את השיח האמריקאי, לפני שבוע או שבועיים, עזרא קליין, שהוא דמות מאוד משמעותית בעולם הליברלי, כתב על זה, עשה פרק הפודקאסט, שהוא פחות או יותר אומר שביידן צריך להודיע שהוא לא רץ, וצריך להיות ועידה פתוחה. ועוד בכלל יש הרבה כתבות בניו יורק טיימס על הנושא הזה, יותר אנשים יוצאים החוצה ותומכים, גם נייט סילבר אם לא טועה ואחרים, אבל בינתיים ממש לא נראה שזה קורה, כלומר נראה שביידן הולך להיות המועמד, ואז השאלה היא, האם הסקרים האלה מציגים את האמת, האם יש לו דרך לשנות את הסיפור, האם ככל שנשמע יותר על טראמפ בחודשים הקרובים, אנשים יזכרו למה בעצם הוא כל כך מסוכן, אני לא יודע, אבל כרגע נראה שטראמפ יש לו יתרון די משמעותי בבחירות האלה.
כיף סך הכל. פשוט טובות את הרמן.
כן, לא, זה בכלל לא רוצה לחשוב על מה ההשלכות של זה לישראל וכולי, זה באמת מאוד מפחיד. אגב, אני כן חושב שזה כבר עכשיו משפיע על ישראל. כלומר, אני חושב שאולי חלק מהסיבה או לא יודע, אני לא אתן ניתוחים יותר מדי זה, אבל אני חושב שאין ספק שגם האנשים בממשל ביידן שחושבים על היום של אחרי, חושבים על זה אחרת, כשהיום של אחרי אולי לא, זה לא הם, ואולי הדחף שלהם לעשות איזשהו הסכם, או להתחיל לבנות תשתית לאיזשהו הסכם חדש במזרח התיכון, אני לא בטוח כמה הם ילכו על זה בצורה אגרסיבית, אם הם חושבים שממילא זה דבר שלא יקרה, כי יחליפו אותם לפני זה. אז זה כבר משפיע.
אני מסכים איתך ב-100%, אין לי ספק בזה. חד משמעי. זה בטוח שאני ברור שזה מה שנתניהו בונה עליו, ושמקווה שהוא יקרה.
כן, נכון. טוב, זהו.
טוב. יאללה.
יאללה, להתראות לכם, ותשברו על עצמכם.
ביי ביי, להתראות. אמן.